ובפרק בני העיר, עמוד סמך ד', סוף פרק י', ובפרק בני העיר תנה רבי שמעון בן יוחאי אומר, בואו ראה כמה חביבין ישראל, שכל מקום שגלו שכינה עמהם, גלו למצרים שכינה עמהם, שנאמר, הנגלו נגליתי לבית אביך ביותם במצרים. גלו לעילם שכינה עמהם, שנאמר ושמתי חסי בעילם. גלו לבבל שכינה עמהם, שנאמר למענכם שולחתי בבלה. גלו לאדום שכינה עמהם, שנאמר מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבוצרה. אף כשהם עתידים להיגאל, שכינה עמהם של מר ושב השם אלוקיך את שמותך. השיב לא נאמר אלא ושב, מלמד שהשכינה שב עמהם מן הגלות עד כאן. הרש בזל בפירוש הגדול שלו הוקשה לו, מה שאמר ואף כשהם עתידים להיגאל. פשיטה. אם הוא בגלות עמהם מקושקן שהוא בא עמהם כשנגלו. לכך רוצה לפרש. כי מה שאמרו כשנגלו שב עמהם מן הגלות, היינו שבא לומר שהשם יתברך עמהם בגלותינו זה שהם נפוצים בכל קץ וארץ. כך הם דברי הרשב"א. כלומר לא שמגיע פה לארץ ישראל, אלא שהיציאה עצמה מן הגלות היא באופן כזה שרואים את הגאולה, רואים את אופן הגאולה, יציאה מן הגלות באופן מיוחד. ואני אומר שהדברים הם כמשמען, שיותר יש טעם להיות עם ישראל בגלות ומה שיהיה עמהם כאשר יצאו מן הגלות. והשאלה שאנחנו עכשיו עוסקים בה היא על הגמרא במגילה. אם כשעם ישראל נמצא בגלות יש עמהם שכינה, כל שכן כשעם ישראל נמצא בארץ ישראל יש איתו שכינה. זו השאלה. אז זה אומר המהר"ל, לא, היה מקום לומר שדווקא כשעם ישראל נמצא בגלות יש יותר צורך וערך לעובדה ששכינה עמו. שכן אמרו רבותינו ז"ל, עניין החולה בפרק יציאות השבת, הוא נכנס לבקר את החולה, לא יושב על גבי מיטה ולא על גבי כיסא, אלא מתעטף ויושב לפניו, שאמר השם יסעדנו על ארץ דווי. חזר מוסר לנו איזו עובדה כזאת מיוחדת, שכשאתה נכנס לבקר את החולה, צריך לקחת בחשבון שהחולה הזה שכינה למעלה מראשותיו של חולה. המצב הזה הוא מצב שהוא מיוחד לחולי ולא קיים אצל אדם בריא. לא אצל כל אדם בריא אנחנו רואים ששכינה למעלה מראשותיו. דווקא אצל אדם חולה אנחנו רואים ששכינה למעלה מראשותיו. בחיבור גור ארי בפרשת ויחי פירשנו שני טעמים. האחד, שכל דבר שצריך שמירה, השגחתו עליו יותר. חולה שיצא מטבעו אשר נתן השם בטבע אל האדם להעמיד את האדם. נתן השתנה טבעו. צריך אולי השמירה שלו יהיה נפסד והשמירה מן השם יתברך. כלומר, איך אנחנו נבין את העובדה שדווקא חולה שכינה למעלה מראשותיו? אומר המהר"ל כך, כל אדם, המצב הבריא הוא מצב שבו טבעו של אדם מעמיד את עצמו, מעמיד אותו. זה שער לבריאות הטבעית. אנחנו חוזרים על זה כמה פעמים בלימודי משותף, שטבעו של כל דבר זה הסדר שבעזרתו הוא מקיים את עצמו. אדם חולה זה אדם שצריך לעזרה מבחוץ. קיומו כבר לא מובטח לו מצד עצמו. המערכות הגופניות, מערכות החיסוניות, מערכות ההגנה, מערכות ההבראה, כל אלה צריכים לריפוי מיוחד, צריכים לעזרה מיוחד מבחוץ. אז אדרבה, להיות במצב בריא זה מצב שמצריך פחות התערבות של נוכחות אלוקית מאשר מצב של חולי. ודאי שהערך היותר גדול זה כששכינה למעלה מראשותינו. אבל דווקא חולה, פלא הקיום שלו, כשאתה עומד מול חולה, ואתה רואה איך הגוף עסוק להתגבר על המחלה. הרי לא אותם כוחות שקיימים, שעומדים לו לאדם בריא, קיימים ועומדים לאדם חולה. אדם חולה יש עליו שמירה מיוחדת. פלא הקיום, כנראה לא מדובר רק באדם שהוא חולה באיזה נזרת או שפעת. מדבר באדם שפלא הקיום שלו הוא חייב להתגבר על מתנגדים, על החלשות שבאות מבחוץ ומבפנים. אז הרי כל הפרק הזה שאנחנו עסוקים בו, כל החלק הזה של הפרק, עסוק בפלא הקיום של עם ישראל בגלות. עם ישראל, על אף שהוא נמצא בגלות, במערכות החיים שלו אינם פועלות, יש צד שדווקא בגלות אפשר לפגוש את השמירה המיוחדת של אלוקים על ישראל, נצח ישראל. ודאי שעיקר הופעת נצח ישראל זה בארץ, כדי שהנצח הזה יופיע, צד הנצחי הזה לא יופיע בפלא הקיום, בעובדת הקיום, שהוא מתמיד על אף הצרות, אלא שכל חיינו יהפכו להיות חיים נצחיים. התוכן של חיינו, התקווה של חיינו, מה שאנחנו צריכים להוציא לפועל. אף על פי כן בגלות, למרות שמערכות חיינו הלאומיות אינן מתפקדות, אבל פלא הקיום קיים. אז הדוגמה הזו של החולה היא דווקא דוגמה מצוינת, כי בדוגמה הזו של החולה מבואר, הרי גמרא במסכת שבת, אצלנו בפרק ראשון, מבואר שכשאדם נכנס לבקר את החולה, יש משהו במפגש עם החולה שיותר מקרב אותי אל השכינה מאשר אדם בריא. נו, אז אולי עדיף להיות חולה. אם הכי טוב, מצוות ואתם הדבקים מהשם אלוקיכם. מצוין, יהיה אדם חולה, ויהיה, כן, ואתם דבקים. ודאי שלא. הרי כאן מופיע במערל החידוש הגדול, זה ודאי שעדיף להיות בריא. ודאי שעדיף להיות בריא. ודאי שהמצב הזה שבו האדם מעמיד את עצמו, מבריא את עצמו, ומערכות הגופניות והנפשיות שלו, מצרות לתפקד באופן כזה שהן גורמות לאדם להתגבר בעצמו, על ידי עצמו, על ידי התורה שהוא מלא ממנה. ודאי שזה עדיף. אבל יש איזו מדרגה, איך אמרו לך, השכינה למעלה מרשותיו של חולה, כי לא מדובר באדם שהשכינה מופיעה בו. ודאי שהמצב הנורמלי שאנחנו צריכים להגיע אליו, שהשכינה מופיעה באדם, בתוך הכלים שלו, בתוך מערכות החיים שלו. אנחנו אומרים חז"ל, נהנים מזיו השכינה, יש מושג כזה זיו השכינה, שכשהשכינה מופיעה בחיים, אפשר לראות את זה בחיים, במערכות החיים, חולה, מערכות החיים שלו קורסות. אנחנו יכולים לראות, למרות זה הוא קיים, למרות זה הגוף שלו מצליח להיאבק, למרות זה הגוף שלו מצליח לקבל כוחות מבחוץ, מזה מהלך מיוחד של שמירה, ולהצליח לחזור חזרה לתפקוד הבריא. לכן הוא חזר בשכינה למעלה מרשותיו של חולה, לא כתוב ששכינה נמצאת בתוך החולה. אבל סוף סוף, היית חושב שחולה זה אדם שכשבוך הוא עזב אותו. כמה שמלן, שעד רבה, זה שלמרות יש נגיפים וחיידקים וצרות וגורמים זרים, כן, שנכנסו לתוך הגוף. אף אחד מכן הגוף מצליח לתפקד, או מבחן נפשית, למרות שהמציאות הזו היא חבותה וחבולה וסחופה ודבויה ופגועה. אף אחד מכן אתה רואה שהוא מצליח להתקיים. צריך להתקיים, מצליח לחזור חזרה להיות בעל מרד. בסדר, אז יש פה איזה פלא קיום גדול. כי החומר, מצד עצמו הוא חומר, שעובר תהליך מתמיד של בלי, של בליה. ואם הגוף היה רק חומרי, אז ברגע שהיה איזו פרצה במעגל, במעגליות הזו של הקיום, אז הגוף היה צריך לקרוס. למה הגוף, למרות שהוא נפגע ולמרות שהוא חולם, הוא לא קורס, עד רבה הוא מצליח להעמיד את עצמו. זה פלא הקיום. זה שכינה למעלה מרשתה שחולה. אבל ודאי שעיקר גילוי שכינה זה מופיע באדם הבריא, זה לא מופיע באדם החולה. אבל אדרבה, בגלל שפה השכינה היא בתוך האדם ולא למעלה מרשותיו, אז לפעמים יש פחות יכולת לראות את זה. אז זה טעם אחד. הטעם השני, למה חולה שכינה למעלה מרשותיו, קשור למצב הנפשי, חינוכי, מוסרי. כתוב אומר, עת דקה ושפל רוח אשכול. שזהו ממידת השם יתברך, ששכינתו עם אשר הוא דקה כבר ידבר למעלה עניין זה בריחות. אתם יודעים שלפעמים, הרבה פעמים, אנשים דווקא בזמני מצוקה, הם פתוחים יותר לשמוע את הקול האלוהי הדובר מתוכם. מצב של מצוקה, אז הוא קשוב יותר, לא אומר שזה בדיוק מדרגה של אשרת שכינה פה, אבל אני מדבר שאנשים שנמצאים במצב שפל, אז הם פתוחים יותר לתפוס את עצמם כמונהגים על ידי הקדוש ברוך הוא. בין אם זה קרש הביטחון שלהם, בין אם באמת זה נותן קצת פרופורציה למציאות. יש משהו במצב הטבעי שאדם מעמיד את עצמו, במצב הבריא שאדם סבא מעמיד את עצמו, שחוצץ בינו ובין אלוקים. כי כשאדם טוב לו הכוונה במידה כזו שהוא מתמודד, הוא צריך להעמיד את עצמו, להיות בעל ענווה במצב כזה ולהבין ולהאמין שהקדוש ברוך הוא זה שמוביל את האדם, והאדם הוא רק כלי, יש לזה קושי. אז הקדוש ברוך הוא ברא את האדם באופן כזה שהוא פוגש את אלוקים או במצב הנמוך שלו או במצב הגבוה שלו. באמצע, מצב הגבוה, אדם הוא כל כך עליון, השיעות שלו היא כל כך בוגרת, שהוא מצליח להתגבר על תחושת האני, התחושה האגוצנטרית, ולהבין שהוא חלק מהמציאות הכללית. או אם אדם לא נמצא במצב הגבוה הזה, מצב השפל, אני את דקה. האם צריך להיות דקה? לא צריך להיות דקה. כלומר, לא צריך שכוחות החיים ידוקעו. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא מביא את האדם למדרגה כזאת כדי שיוכל להיפתח לעומק שבחיים הרגילים הוא לא היה מודע אליו. אז צריך לדעת את הערך שבדברים הללו. אתם יודעים, אנחנו, חיים שלנו בנויים מזמני גדלות וזמני קטנות. בעולם המערבי יש פחד מאוד גדול מזמני קטנות, אסור להיות עצוב. לא רואים מישהו עצוב, למה אתה עצוב? מיד אם אנחנו רואים מישהו עצוב, ואז אנחנו צריכים לדאוג שהוא לא יעצוב. יש זמני, לכל אדם יש זמני גדלות, יש זמני קטנות. הגלגל הולך וסובב, למרות שהוא לפעמים עולה, לפעמים יורד. קחו נקודה בגלגל, כשהגלגל מסובב, לפעמים למטה, לפעמים למעלה. רב אומר, העולם מורכב מעליות וירידות. זה יכול להיות גאות ושפל, זה יכול להיות הרב מביא שם זוטו של כמה, גאות ושפל, עירות ושינה, נשימה ושאיפה. יש מעגליות של פעולות שהן הפוכות אחת מן השניים. גם המצבים הנפשיים הם כאלה. וצריך לדעת, יש כמה פסקאות ברב קוק, שהרב מדבר שיש עבודה לזמני גדלות, ויש עבודה לזמני קטנות. לפעמים, כדי לעשות חשבון נפש, צריך להיות בזמני גדלות, וזמני קטנות אתה צריך לחזק את עצמו. אבל אני רק מביא את הדוגמה הזו, כי לפעמים הסוגיה זה לא להיות עצוב. לפעמים הסוגיה זה להפוך את זמן הקטנות, זמן הדקה, להיות זמן שפותח אותך לדברים שבזמן שאדם נמצא בהיי או שמח או נמצא מלא מרץ, הוא לא פתוח לפגוש בעצמו. זה המדרגה הזו ששכינה למעלה מרשותיו של חולה. אז כאן אנחנו אומרים כן ככה. עם ישראל נמצא בגלות כמו אדם חולה. שאף על פי שהמערכות הבריאות שלו לא מתפקדות, דווקא בנקודה הזו אפשר לפגוש איזו נקודה שהשראת שכינה של קשר, של השגחה, שלא מוצאים במצב הרגיל, אף על פי שוודאי שנכה תחיל לצירות במצב הרגיל. אחד, זה פלא הקיום, השמירה המיוחדת שיש על חולה. שתיים, שדווקא במצב המוסרי השפל, יש יכולת לפגוש או להיות פתוח להקשבה אמונית.
מצב בריאותי שפל
או מצב בריאותי שפל? מה? יכול להיות אבל גם בריאות הנפש, יכול להיות גם בריאות הגוף. אבל כשאדם הוא שפל ואדם לא יכול, כל עוד אדם חי מתוך תחושת העני, כן? אז קשה לו להבין שהעני שלו זה אני השם אלוקיכם. אבל כשאדם קצת מקבל פרופורציות בגלל שהוא חולה בגוף, בנפש, זה פותח את עצמו לקבל הרבה מאמרים של אמונה, לבנות ביטחון בשם. הרב כותב, אתם מכירים, בעין היה שבת, שבת עם מליזוק ורפואה קרובה לבוא, שם הרב מסביר מה התפקיד של החולי. שהרבה פעמים הקדוש הוא מביא לאדם חולי, איסורים, צרות, כדי להביא אותו למצב שבו הוא יבנה הכנעה כלפי הקדוש ברוך. אז אני אומר, צריך להילך, ודאי שצריך לקחת תרופות ולהיות בריא,
אבל אם אדם יגיע למצב של עת דקה, לא ילחם בזה, אלא ינצל את זה. המצב שאדם צריך לנצל כדי לבנות בו את הקומה הזאת. לשני הטעמים, ראוי שתהיה השכינה עם ישראל ביותר כאשר הם בגלות. א', שכאשר הם בגלות, אז הם כמו חולה שיצא מטבעו. כי אין מן הטבע וממנהגו של עולם שתהיה אומה תחת אומה אחרת, כמו שהתבר למעלה, זה שינוי הסדר הטבעי. אז לא הסדר הטבעי מקיים את ישראל בגלות. פלא הקיום של ישראל בגלות הוא לא מיוסד על הסדר הטבעי, אלא על שמירה אלוקית מיוחדת. לפיכך השם יתבע איתם בגלות. אם לא כן, איך יהיה עמידה וקיום להם במלכות רביעית? אם לא כי יד השם עשתה זאת. וכן, לטעם השני אשר אמרנו, כי עיקר שכינתו בתחתונים, כי כן מידתו של השם לעליות שכינתו את דקה. ישראל בגלות מדוקאים, אז מבחינה מוסרית, האופן איך שהם תופסים את עצמם, רואים יותר, מוכנים יותר לכך שתהיה שכינתו עמהם. אבל כאשר יצאו מן הגלות, ועם ישראל חוזר להיות בארץ ישראל, חי על פי סדריו הטבעיים, מעמיד את עצמו, סלגה דעתך, אז יעלה לדעת שאין השם מדבר איתם, כי הרי עם ישראל עכשיו בונה חיים טבעיים. אז אולי עכשיו השכינה לא תהיה איתם, החיים האלה לא יהיו בספירה כזו שהקדוש הוא שוכן איתם תמיד. לפיכך אמר, אף כאשר ישובו מן הגלות, הוא נמצא איתם. צריך להבין את המושג הזה של השראת שכינה, שאנחנו מדברים עליו פה במהלך הפרקים. הכוזרי אומר שהכבוד האלוהי שוכן באומה כמו שרוח החיים שוכנת באדם. כשאני מתבונן באדם, אז אני רואה ממש בעיניים, רוח החיים זה לא מופשט. אבל העובדה שאדם הוא לא חומר בחומר, אלא רוח בחומר, זה ממש אפשר לראות אותו בעיניים. אדם שהוא עדין, אדם שהוא אוהב, אדם שהוא מתוסכל, כל המצבים נפשיים, אפשר לראות אותם בתנועות הגוף, נכון? הרמח"ל אומר, מה זה הזיו? זיו השכינה, הזיו. הרמח"ל אומר, נותן דוגמה, כמו שמתבוננים על הפרצוף. אפשר לראות בפרצוף את המצב הנפשי שאדם נתון בו. עכשיו, אדם נכנס ואומר, רגע, למה אתה עצוב? אני עצוב? לא עצוב בכלל. כן. רואים עליך, כתוב על המצח. כשאומרים את זה, לא נכון כתוב על המצח, רואים על הפנים שלך. למרות שעצוב, זאת אומרת, זה מצבים נפשיים. זה מצבים רוחניים. זה לא חילופי חומרים. אבל רואים את זה בפנים. למה? כי הפנים הם כלי שמסוגל להפגיש אותך עם האור שבתוכו. זה הזיו, המקום שבו האור והכלי מתפשטים, מתחברים. האור כל כך מתפשט שכמעט אפשר לראות אותו בכלי. הוא מקרין על הכלי עד שכמעט הוא נתפס בצורה חושית. עכשיו שכינה זה מצב שבו האלוהיות שמופיעה בחיים היא שורה בתוך האומה ובתוך האנשים היחידים שלה בצורה כל כך בולטת, כל כך הופעית, עד שממש אפשר לראות את זה על החיים. כן, זה לא חיים של אדם רגיל. זו מציאות כזו, אנחנו לא יכולים לך לשער ולתאר את זה, זה כמו עיוור שלא יכול לך להבין מה זה צבעים. הוא רק יודע בשכל שיש אנשים שרואים, ואנשים שרואים, הוא בכלל לא מבין מה זה רואים. אנשים שרואים יודעים שזה אדום. אבל בחיים של העיוור אין שום מושג שאפשר להתחיל לבנות ממנו את המושג מה זה צבע. איך תסביר מה זה צבע? הוא לא רואה שום דבר. אתה לא יכול להגיד לו, זה אדום, זה ירוק, הוא בכלל לא מובן מה זה צבע, הוא לא בכלל מובן מה זה רואים. זה ככה אנחנו ביחס למושג השעת שכינה. ככה נראה לי, הרב קלנר מביא את המשל הזה הרבה פעמים כדי להסביר. אנחנו, למושג השעת שכינה, אנחנו חיים היום בעולם חשוך. אין אצלנו השעת שכינה, אנחנו רואים בכל דבר, זה ספר, גם באדם, רואים אדם. לא רואים אדם אלוהי, אבל בזמן התנ"ך, במצב האופטימלי של עם ישראל, במצב של שכינה שורה בעם, אז תוכן החיים שמלא אותם
וממילא מה שמופיע בכל מערכות החיים זו מציאות אלוהית, אפשר לראות את זה. אפשר לבוא מרחוק ולהתבונן בעם הזה ולהגיד זה משהו אחר. זה בכלל זה לא אותו ספירת חיים. אז הייתי חושב שהמושג שכינה עמהם הוא שמור רק לפלא הקיום של עם ישראל בגלות. כמה השמלה, שאף על פי שכשאנחנו נחזור לארץ ישראל, אנחנו נחזור לחיות על פי הסדר הטבעי. אבל זה יהיו חיים של השראת שכינה. אנחנו לא באים לחזור פה לארץ ישראל כדי לבנות חיים שהסדר הטבעי הוא חוסם את האור האלוהי מלהופיע דרכו. לא. אנחנו חיים פה במערכות טבעיות ממשיות, אבל שהאור האלוהי ששוכן בהם ומניע אותם הוא אור של שכינה. שוכן בתוך הכלים ומופיע בהם. כמעט עד כדי הופעת האלוהיות הזו בצורה מוחשת. כמו שאתה רואה אדם גדול. אתה רואה אדם שהוא גדול. גדול ממך איכותית. אתה רואה את זה בכל התנועות שלו. אז אפשר לראות זיו הגדלות שלו. אפשר לראות את הגדלות הזאת. את הענקיות הזאת. אתה יכול לראות את זה. אתה יכול לראות, זה מורכב המון סימנים קטנים. אתה יכול לראות את העדינות בדיבור. אתה יכול לראות את העדינות בתנועה. אתה יכול לראות את האצילות ביחס אחרים. אבל את התוכן המופשט הזה של איכות הנפש, אתה רואה מבעד לכלי. אז כשעם ישראל יחזור לארץ ישראל, אף על פי שהוא חוזר למצב טבעי, בו כל המערכות מתפקדות וכביכול הוא מעמיד את עצמו, אבל זאת תהיה מדרגה של השעת שכינה. יהיו חיים כאלה, ולשם אנחנו צריכים לשוב. דבר שלעומתו אנחנו בכלל נמצאים באותה ספרת חיים. אנחנו ביחס למדרגה הזו כמו עיוור. ביחס לצבעים. אין לנו מושג שאנחנו יכולים להתחיל לדבר מה זה השראת שכינה. המציאות הענקית הזו של דוד ושלמה ושמואל, דור המדבר, זה ספרת חיים כזו שהאלוהיות שוכנת בעולמיות, היא שוכנת בה, היא מופיעה בה, היא מחיה אותה לא רק במובן של אני יודע שמה שמחיה אותו זה הצד האלוהי, אלא זה גם ניכר. כן.
עכשיו לכאורה כאילו בין עכשיו הממשל, האדם חולה ואדם בריא, במצב של הגלות ושם, כאילו הגמרא אומרת שיש בו שעים המסעד בגלות כמו שיש, וכן גם בגאולה. אבל הרב הסביר שבין החולה לבריא זה מצב שונה לגמרי של השעת שכינה, פה זה מעליו, פה זה בתוכו.
נכון, אז לכן הייתה הווה מינה שהמושג השעת שכינה שייך רק לזמן החולי, כי הוא מתגלה רק בפלא הקיום. כמה שמלן, שגם כשעם ישראל יחזור לגאולה, גם אז הוא יבנה חיים של השראת שכינה, ואז תראה השראת שכינה אחרת, השראת של בריא. ודאי. וכן, מה שהשם יתברך עם ישראל בגלות, הוא טעם אחר כמו שאמרנו למעלה, כי אין ישראל נפרדים מן השכינה, מאחר, שהוא יתברך שיתף שמו ושמם. אחר בכל גלות וגלות ובשובם הוא איתם, כי לדביקות הזה אין פירוד. ולכך כאמר שאף כאשר הם עולים מן הגלות, שאז אין לומר שהוא איתם בשביל שצריך שיהיה לו השגחה עליהם, אבל בשביל כי להוסר הדיבו קראו כי אין עשרה לו כמו שהתבהר עוד. זאת אומרת, העובדה שהקשבורך הוא נמצא עם ישראל גם במצב בריא, זה מלמד שהסיבה שהוא נמצא איתם בגלות, זה לא בגלל הצורך הפונקציונלי. כלומר, איפה אנחנו פוגשים את השראת השכינה בגלות? כדי לקיים את ישראל. אבל הסיבה שהקדוש ברוך הוא נמצא עם ישראל בגלות, זה לא כדי לשמר את קיומם. עם ישראל עובר ממצב של גלות לגאולה. תמיד שכינה עמו. זה סימן שהדבקות היא לא מושג נרכש. זה לא מושג בעם ישראל שאפשר יותר ואפשר פחות. הדבקות היא בעצם. בעצם מה שאנחנו הולכים. הדבקות שרת לנצח. אתם זוכרים שכל הפרק הזה, כל הפרקים האלה אנחנו עוסקים בשני מישורים. נצח ישראל, הנצח הזה מתגלה בזמן. המציאות הזמנית היא מציאות שהולכת ומשתנה מרגע לרגע, חליפות הזמנים שאין הזמן נוגסת בה, והמציאות כל הזמן הולכת ומשתנה. אנחנו רוצים לזהות מהו היסוד הנצחי שהזמנים עוברים עליו. הם לא משנים אותו, רק עסוקים כל הזמן לשכלל אותו. הדבקות היא לא מושג שאפשר יותר ואפשר פחות. הדבקות הזו אולי מתראה באופן שונה. בגלות היא מתראה בפלא הקיום, כשעם ישראל נמצא בארץ ישראל, תתראה באופן אחר שעליו המהר"ל ידבר בהמשך ספר נצח ישראל. אבל הדבקות היא מושג עצמי, מושג סגולי, היא מושג שירד לעצמיות הדבר. היא לא מה עובר עליו, לא באיזה מצב הוא, אלא חלק מהשאלה מהו. הדביקות, כמו שאנחנו נגיע החל מפרק י' א', פרק י' ב', פרק ג', זה להבין שהדבקות היא חלק מהשאלה מי אנחנו, מה אנחנו, לא מה עובר עלינו, לא באיזה מצב אנחנו. אז העובדה, אומר המהר"ל, שבגלות יש דבקות. זה מתגלה רק בפלא הקיום. ובכשעם ישראל נמצא בארץ ישראל יש דבקות. זה מתגלה בהשראת השכינה והגאולה. זה סימן שהמושג דבקות הוא מושג לא משתנה. האופן איך הדבקות ניכרת בחיים, מה היא משפיעה על החיים, זה המושג משתנה. אבל עצם הדבקות היא לא משתנה. אומר המהר"ל, העובדה שעם ישראל גם בגלות יש לו דבקות וגם בגאולה יש לו דבקות, זה סימן שהדבקות זה מושג לא משתנה, אז השתנה. זה שעם ישראל גם בגאולה יש שכינה עמו, זה סימן שגם בגלות השכינה עמו זה לא היה בגלל הצורך הפונקציונלי לשמר את הקיום. זה בגלל שאי אפשר מבלעדי זה. על זה אומר המהר"ל כך, בפרק כמה דברכות, תניא רבי נתן אומר, מניין שאינה הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתן של רבים, שנאמר הן אל כביר לא ימאס, וכתיב פדה בשלום נפשי מקרב לי. אמר הקדוש ברוך הוא, כל העוסק בתוירו ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור, כאילו פודה לי ולבניי מבין האומות. עד כאן. רצו גם בזה. כי השכינה עם ישראל בגלותן, כמו שאמר, אף על פי שאצלו נשייך שיבוז חס ושלום, מאחר שהוא יתברך עם ישראל בגלותן, הרי נאמר עליו יתברך גלות מצד הזה, כי שכינתו יתברך עם ישראל. כבר העובדה שעכשיו שכינתו מתגלה דרך מציאות שבגלות, זה משפיע גם על האלוהיות שמופיע בעולם, גם עליה אפשר לומר שהיא בגלות. כאשר יש קיבוץ עם אל השם יתברך, כלומר כאשר הציבור מתפללים, דבר זהו יציאה מן פיזור ישראל אשר הם פזורים בין האומות, והוא נחשב פדיון מבין האומות. כאשר הם מתאספים אל השם יתברך לתפילתו, בזה הם יוצאים מן הפיזור, כי כאשר ישראל הם בין האומות, אף אם הם אלף ביחד, נקראים פזורים בין האומות. אבל כאשר מתפללים עם הציבור ומתאספים ומתקבצים אל השם, זהו יציאה מן רשות האומות, התעלות מתוכם אל השם, וזה נקרא שפודה ישראל מן האומות. כלומר, נכון שעם ישראל נמצא עכשיו בפוילין, הוא נמצא עכשיו בפס במרוקו, הוא נמצא בחלק הראשון של הגלות, אבל לגלות יש שתי צדדים, יש צד מקומי, ויש צד של שיעבוד אל הרוח. וכשעם ישראל מתקבץ ומתפלל לשם יתברך, זה מתחילה להיות איזושהי הוויית חיים, הוויית חיים לאומה. אדם יחיד שמתפלל, זה לא יציאה מן האומות, כי האומות לא שולטות על יחידים, הן שולטות על אומה. אדם יחידי, פרטי, שהוא מסוגל להתנתק מן המציאות שאופפת אותו, ולהיות שער על נקודה שהיא מחוץ לחיים. זה הגלות לא מסוגלת להצר. לא על זה נסובה הגלות. וממילא, גם זה לא נקרא יציאה מן הגלות, זה לא נקרא להתגבר על הגלות. גלות זה לא לאפשר הוויית חיים של אומה שקשורה לאלוהיה. זה הנושא של הגלות. במידה שמצליח להתקבל ציבור, 10 אנשים, 100 אנשים, 1,000 אנשים, גם של מניין, שמתגלה בו נקודה כללית. ברגע שמתקבץ מניין, שעוסק בדבר השם, עוסק לעמוד מול השם, אז מתגלה הנקודה הכללית הזו, שהיא כבר מתחילה להעמיד לעצמה איזו רשות, בתוך האומות. מתחילה להופיע איזו נקודה של פדות, של בדיה. לכן, אם ציבור מתאסף במניין להתפלל, תפילה בציבור, יש גם במצב של הגלות איזו יציאה מן הגאולה. כלומר, השכינה יכולה להתגלות. יש מצב של השראת שכינה. מה זה המצב של השראת שכינה? למה כשיש מניין אפשר להתפלל? וזה לא משנה איזה יהודי. למה לא 3 יהודים צדיקים, זה לא כמו 10 יהודים? נגיד בינוני, כל שכן רשעים. יכול להיות אדם רשעים, יכול להיות מצטרפים למניין. כי הנקודה שצריכה להתגלות במניין זה לא הנקודה האישית, זה הנקודה הציבורית, זה הנקודה הכללית. העובדה שכשאני נמצא עם עוד 9 אנשים, מצליח להתגלות כוח ציבורי, והכוח הציבורי הוא הרבה מעבר לערך המוסרי האישי של הפרטים. יכולים להיות 3 צדיקים, אבל הם אנשים פרטיים. למה דווקא 10 מתגלה כוח כללי? כי ככה 10 מתגלה כוח כללי. ובמובן זה אין הבדל בין 10 ל-100, שניהם יכולים לומר אתה קדוש. יש ברוב עם הדרת מלך. אבל אין הבדל בין 10 ל-100 במובן הזה שהעשרה יש למופיע בין כוח ציבורי. הכוח הציבורי הזה שהוא מתמלא בתוכן אלוקי ועסוק בהוויית חיים אלוקית, זו פדות, זו בדיעה מן הגלות. וכן, עוד יש להם התרוממות והתעלות מן האומות על ידי גמילות חסדים. כי על ידי גמילות חסדים, האדם מתרומם. ועל דבר זה יש ראיות ברורות. תכתיב צדקה תרומם גוי. ועוד כתיב הולך צדקות דובר מישרים הוא מרומם משכון, מצודת סלעים מסגבו. כל הדברים האלו, הרוממות שבאה על ידי החסד, לעשיית החסד, כגמילות חסד מידת אברהם, שנקרא אברהם אברהם, שהיה מתעלה על כל אדם בשביל מידה זאת. ועוד צריך, זה נקודה ראשון, זו גמילות חסדים. אז אנחנו נסביר, זה צריך קצת יותר בריחות, וזה שייך לדברים שהמהר"ל אומר במקומות אחרים, נסביר רק מעט. איזו רוממות המהר"ל מדבר עליה? פה מדובר על אדם שהוא מתרומם מעל המציאות. כי אדם שהוא חי את החיים, חי את המציאות, משתלב בה. אז המציאות היא פועלת עליו, היא משבצת אותו, היא מנתבת אותו בתוך מהלכיה. הוא חלק מן המציאות. אדם שעסוק בחסד, אדם שעסוק להעניק, הוא עכשיו לא בעמדה מקבלת, הוא לא בעמדה משתלבת. הוא בעמדה, עולמו הפנימי נמצא אצלו, והוא משתמש במציאות כדי להוציא לפועל את המאוויים הפנימיים שלו. אז האדם שעושה חסד, זה אדם שהוא מתרומם מעל המציאות. כי הוא עסוק להשפיע עליה. זה אדם שעסוק להוציא לפועל, זה טוב ואיכותי שעדיין לא נמצא פה. תראה, אני אתן לזה דוגמה. הרבה פעמים, ניקח דווקא דוגמה של ילדים. ילדים, הכוונה יכול להיות גם בני 20. זה מתוך עמדה שבו הם מרגישים שרגע, יש איזה כוחות שהם ממשיכים לנהל אותם. זה קשה מאוד לצאת מהסיטואציה הזאת. זה יכול להיות הורים, זה יכול להיות חברים, זה יכול להיות... לפעמים, כדי להשתחרר מהעמדה הזו שבו המציאות מנהלת אותך, צריך לגשת אל אותה מציאות. הוא רוצה שהוא לא יכול לעזוב את המציאות הזו. לא יכול להגיד להורים, שלום, אני הולך, המציאות שהוא נמצא בה. אני צריך לגשת אליה בחסד. אתה יכול לעשות את אותו דבר. אני יכול לתת למישהו לעזור לי, אבל להיות בעמדה של חסד, אז אני נמצא מעליו, אז אני מתרומם. צדקה מרוממת, חסד מרומם, בגלל שבחסד אני לא עסוק, אני לא חלק מן המציאות. אני לא עוד איבר שהמציאות מנהלת אותו, משתמשת בו, אלא אני נמצא מעל המציאות. אני עסוק להשפיע אליה, אני עסוק להעניק לה. זה כמו אדם נכנס הביתה, יש איזו סיטואציה לא נעימה. לא יודע, זה משהו שהוא עלול להיפגע ממנו, לפגוע בו. אדם נכנס, אני לפעמים נכנס הביתה, בלגן! צריך להיות אחד כזה שנמצא מציאות מלמעלה. הוא עסוק עכשיו להעניק. הוא לא עסוק עכשיו לחוות את זה. יש להיות לחוות את המציאות, זה לקבל. יש להעניק למציאות. להיות אחד כזה שמסוגל להיות מלמעלה. אז כל העשייה של חסד, היא מרוממת את האדם, כי מציבה אותו בעמדה שהוא לא חלק מן המציאות, אלא הוא בונה אותה. הוא משפר אותה, הוא בונה אותה, הוא לא חווה אותה. לכן הייתי מאמין פה, מול עושה חסד, לא את האדם שמקבל חסד. לא מספיק להיות לא אחד כזה שמקבל חסד. כי מול עומד החסד, עומד זה שחווה את המציאות. יש אחד שהוא משנה את המציאות. לכן הדוגמה זה אברהם אבינו, עם כל הפעיליות האדירה שלו. אברהם אבינו, ואחד כזה שאת כל המציאות הוא ברא, יצר, עשה, שינה, קרא בשם השם, נלחם. כמו שרבינו אומר בסביבת, הפעיליות הגדולה שאברהם אבינו היא ההופעה של מידת החסד שלו. אז אחר כך ביחס בין אדם לאדם הופיע במידת החסד. אבל זה מתחיל קודם כל מהענקיות האישיות שלו, שהוא ניגש אל המציאות עם כל הגודל לשנות אותה. אז אדם שהוא לא רק חלק מן המציאות וחווה אותה, ואז מלא, או שהוא נפגע, או שהוא פוגע, או שהוא פועל, או שהוא נפעל, או שהוא... כן? אלא הוא אחד כזה שמעניק למציאות ומשנה אותה, זה אדם שנמצא מעליה. המציאות כבר לא פוגעת בו, היא לא נוגעת בו. כל מה שמתרחש, הוא ראה. עכשיו המציאות השתנתה, אז איך אני אפעל? כל הזמן שואל איך אני אפעל? איך אני אשנה? איך אני אעניק? אז זו מציאות של התרוממות, שמידת החסד פועלת. אז כשעם ישראל נמצא בגלות, נמצא בתוככי הגלות, אם הוא גומל חסדים, אז הוא נמצא בגלות, אבל הוא לא חלק ממנה. הוא לא חווה אותה, הוא לא חלק ממנה. הוא נמצא בגלות, זה המציאות שהוא יכול להוציא בה אל הפועל את עצמו. אבל הוא לא חלק ממנה, לכן יש בזה מידה של בדיוק. אבל סוף סוף, עוד צריך להתרוממות, עד שהוא מתעלם מבין מדרגת האומות לצאת חוץ לרשות האומות. וזהו על ידי התורה. שהתורה מתעלה על הכל, כמו שאמרו חכמים בברייתא, כל העוסק מתעלה, שנאמר הוא מנחליאל במות, וכל אלו ג' דברים התעלות ממדרגה למדרגה, עד היציאה מרשות האומות בהתעלות זה. וחכמה, כל העוסק בתורה, הוא בגמילות חסדים, הוא מתפלל עם הציבור, כאילו פדאו לי ולבני מבין האומות, כאשר יש כאן התעלות מן האומות. כי על ידי התורה ועל ידי גמילות חסדים, כנראה על ידי תפילה בציבור גם, יש לאדם התעלות עד למעלה. פה הוא מדבר אבל על התורה ועל הגמילות חסדים שמרוממות את האדם. רמזו חכמים דבר זה, שאמרו במדרש, שני דברים הם בימינו, ביד ימינו של הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים שיש הבדל בין יד ימין ליד שמאל. יד ימין היא היד שפועלת, מחולל, ימין השם רוממה. הרוממות שלאן המציאות צריכה להגיע מופיע ביד ימין. ביד שמאל היא בונה את ההכנות, היא עוזרת. כן? ישלח לקץ הימין משיכנו. כן? המסביר שם על יד ימין. יד שמאל היא יד פועלת, מכוננת, עוזרת, מתאימה את המציאות על הגודל שצריך להופיע. ויד ימין זה היד שמגיעה מן הרוממות להשפיע על המציאות. לכן גם אצלנו יד ימין זה... ישנו, נכון? שאדם תמיד יחוף יד ימין על יד שמאל, גם צריך להתנהג כך. שהוא מחזיק לא יד שמאל תחזיק יד ימין, אלא יד ימין תחזיק יד שמאל. יש באדם צד כזה. השתי הידיים הן פועלות שתי פעולות שונות. אז שני דברים הם ביד ימינו של הקדוש ברוך הוא, כלומר שייכים אל הרוממות. התורה וגמילות חסדים. תורה דכתיב מימינו אש דת למו. גמילות חסדים דכתיב צדק מלאה ימיניך. כל עניין זה, המדרש הזה בויקרא רבה, עניינו לגלות על אלו בית דברים כעל ידם, האדם מתעלה למעלה. ולכך הם בימינו, כי היד הימנית יש בה התעלות, כמו שבאנו לפני זה נכתיב ימין השם רוממה. והאדם מתעלה את השני דברים האלו שהם ביד ימין, כי הם שייכים אל ההשגחה של מה שמופיע אלינו מלמעלה ובורא מציאות, משנה אותה, מקדם אותה, הוא מעל המציאות, מסדר אותה. הסדר מגיע מימין, והשמאל עוזרת לתמוך. כאשר, אז לכן, כשאדם עוסק בתורה ובגמילות חסדים, הרי הוא מתעלה, מתעלה מעל המציאות, כאשר הוא מתפלל עם הציבור, ואז יש לו קיבוץ מן רשות האומות, וזהו גם כן פדיון לשכינה. כאן אומנם הוא חלק מן ההוויה, אבל לפחות ההוויה שהוא קשור אליה חי, עכשיו נע ביחד ידע, זה הכוח הציבורי שמתגלה בתפילה בציבור. פירוש זה אומר מהר"ל נכבד מאוד, כאשר תבין אותו על עומקו. כי יש כאן התעלות, עד שמתעלים ישראל גדולם העליון, עד שאין עוד התעלות הזה. מכל מקום יתבאר לך, כי השם יתברך עם ישראל בגלות, ואין פירוד כלל בגלות, והוא שעמד לאבותינו ולנו עד כי יבוא גואלינו. טוב, אז אנחנו עסקנו בפרק י' שלוש ראיות מן המושכל ומן הנביאים ומן המוחש, שהדבקות בישראל היא נצחית, היא לא שיירת לזמן מן הזמנים. יש תנאים במציאות שמבשילים כדי שהנוכחות האלוקית הזו ששרויה תמיד בישראל תופיע, אבל הדבקות בישראל נשארת לעצם עצמנו, והיא לא דבר שהולך ומשתנה. והדבר הזה במהלך הפרק הולך ונבנה מתוך תפיסות סוד שהמר"ל בונה בנו עד שהעובדה הזו צריכה להיות ודאית בקרבנו. עכשיו כדי להתבונן בעומק יותר מה זה אומר הדבקות הזו ועד כמה היא חלק מהזהות העצמית שלנו, צריך ללמוד את פרק י"א בנצח ישראל, הפרק המיוחד הגדול הזה, שאותו נלמד כבר שבוע הבא. כי התעלות אמיתית זה להיות שייך לספרת חיים כזו שהיא כל כולה שרת לאלוקות. גלות חסדים זה עמדה ביחס על המציאות. כשהעמדה הזו שרת לאלוקות צריכה לקבל חיזוק, כי היא צריכה תוכן כזה שהוא מרומם באמת מעל המציאות. אבל בגלות, אם עם ישראל לא היה לו תורה, אז גם את הצד התרבותי שלו הוא היה ניזון מהגויים. ככה הגלות היא רק חובקת, מלפפת אותנו בשאלות הקיום, איך אנחנו מתקיימים. אבל את כל שאלות הרוח אנחנו לוקחים מעולם עליון. יש הכוח רבותיי, תודה רבה.
חיבית? לא חיבית עדיין? אז שומעים אותי?